אהלן, אהלן חברים, וברוכים הבאים לפרק השלישי של העונה השנייה של משחקי הכסף, צ'צ'נג צ'צ'נג, ובפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על החשיבות של להיות אנשים נחמדים, כי ידוע שמי שלא נחמד לא עושה כסף. אני צוחק, כן? בפרק הזה אנחנו הולכים לגעת בשני סוגים של אנשים. הסוג הראשון, אלה אנשים שנוטים לחייך ולהסכים עם כולם, למרות שלפעמים זה לא נראה להם, הם עסוקים בלרצות כל הזמן. והסוג השני, אלה אנשים שעומדים על שלהם, גם אם זה אומר שלאחרים לא יהיה נעים לשמוע את מה שהם אומרים, וגם אם זה אומר שזה יוביל לוויכוח. אם אתם כאלה שעסוקים בלחשוב כל הזמן על אחרים ועל הרגשות שלהם, וחשוב לכם כל הזמן שאנשים בסביבה שלכם ירגישו בנוח, ולא נעים לכם ללחוץ על אחרים גם כשצריך, אתם ככל הנראה משתייכים לסוג הראשון, לסוג המרצה. ולאנשים כאלה קשה הרבה פעמים לעמוד על שלהם, כי הם עסוקים בלרצות. הם יעשו הכל כדי להימנע ממצב של ויכוח. עכשיו, עוד דבר שקשה להם לעשות, זה להבין מה הם רוצים מעצמם, בגלל שהם עסוקים בלרצות אחרים כל הזמן, ולהבין מה גורם לאחרים להרגיש בנוח, בין אם זה במודע או בין אם לא. אבל שורה תחתונה, הם לא עוצרים רגע להבין מה גורם להם להרגיש בנוח, מה הם רוצים לעשות. ואם ניקח את זה להחלטות שקשורות לקריירה, זה חיסרון רציני, ואנשים כאלה גם צריכים להיזהר מניצול, כי אדם כזה שלא יודע להציב גבולות, ינוצל מהר מאוד, ובקלות. אל תפחדו להגיד את מה שאתם חושבים, אם יש משהו שמפריע לכם כל דבר, תגידו את זה, גם אם זה נשמע לכם קשוח, גם אם נראה לכם שמישהו יכול להיפגע מזה, אם זה מה שאתם מאמינים בו, ואתם חושבים שעצם העובדה שאתם מציפים את זה עכשיו, זה יכול להועיל לכם, תעשו את זה. ואני בטוח שיש כאלה ששומעים את זה ואומרים לעצמם, נו, ברור, מה אתה רוצה? אז לא, זה לא כזה ברור, כי לאנשים מרצים, במיוחד המרצים הקיצוניים, זה מאוד מאוד קשה, כי הם ינסו להימנע מוויכוח בכל מחיר. והעניין הוא שרוב האנשים הם מהסוג הראשון, מהסוג המרצה. ועם כמה שהם יכולים להיות אנשים מדהימים, אנשים כאלה כמעט אף פעם לא זוכים לכבוד מהסביבה שלהם. ויותר מזה אני אגיד לכם, אנשים כאלה לא מכבדים את עצמם. תחשבו על זה רגע. הם מבטרים על הטובה שלהם כל פעם מחדש בשביל טובה של מישהו אחר. הם מבליגים על דברים שהם לא רוצים להבליג כדי להימנע מוויכוחים. אז איך אחד כזה אמור לכבד את עצמו? זה לא קורה. עכשיו, עוד עניינים מרצים, אני לא זוכר אם ציינתי את זה, רוב המרצים הן נשים. זה לא אומר שאין גברים, יש הרבה מאוד גברים, ואפילו יש להם מכנה משותף, לרובם. רוב הגברים המרצים, רוב הגברים ככלל, אוקיי? מנסים לרצות את האבא. גם כאלה שהם לא מרצים, עדיין, ביסוד שלהם, עדיין הדמות של האבא היא דמות מאוד דומיננטית, והם מנסו לרצות אותו כמה שאפשר, ולקבל ממנו כמה שיותר אישורים והסכמות. אני יכול להעיד את זה גם על עצמי, בזמנו. אבא שלי הייתה הדמות הזאת שאליה הייתי מגיע עם שאלות, עם התייעצויות. האישור שלו, מבחינתי, היה האישור הכי חשוב. וגם כשהייתי מתייעץ איתו, בסופו של דבר, היינו מגיעים להחלטה שתהיה מקובלת. שימו לב, אני אומר, היינו מגיעים להחלטה שתהיה מקובלת עליו, כי הייתי מנסה להימנע מאימותים עם אבא שלי. זאת אגב הסיבה שמצאתי את עצמי עושה תואר, פעמיים. ואם חושבים על זה בצורה שטיפה יותר עמוקה, מבינים די מהר שזה מקום שלא כיף להיות בו. למה שמישהו ירצה להיות במצב כזה, להיות תלוי באישור של מישהו לפני שהוא מקבל החלטה כלשהי שבתכלס? בואו נגיד את האמת, בואו נהיה כנים. ככל הנראה מי שיודע את התשובה הנכונה לרוב השאלות האלה, אלא אנחנו. ועדיין, אנחנו כל הזמן פונים להורים שלנו, שואלים שאלות, מתייעצים, נותנים חשיבות מאוד מאוד גבוהה לתשובות שלהם ולדעות שלהם. עכשיו, תחשבו רגע על משהו. אם היו אומרים לכם שמהיום אתם לא מתייעצים עם ההורים יותר, אתם מתייעצים עם חברים של ההורים שלכם. אוקיי, זאת אומרת, עם חבר'ה בגיל של ההורים שלכם פחות או יותר. זה היה עונה לכם על אותו צורך? הייתם מייחסים לזה את אותה חשיבות? התשובה היא שלא. אז יהיו כאלה שיגידו, נו ברור, ההורים שלי מכירים אותי טוב יותר, שזה נכון בתכלס, אבל עדיין זה לא אומר שההורים שלנו ידעו לתת תשובה טובה יותר. הסיבה שרוב האנשים עדיין מאוד תלויים בהורים שלהם, זה כי הם עדיין לא שחררו את העובדה שההורים שלהם הם לא אלוהים. והתפיסה הזאת נבנתה אצלנו מגיל אפס, דיברנו על זה בעונה הראשונה. הם גידלו אותנו, הם לימדו אותנו הכל, הם עזרו לנו, הם דאגו לנו, סגרו לנו את כל הפינות, העתקנו אותם מגיל מאוד צעיר. אבל מה הקטע? רוב האנשים עדיין מחכים את ההורים שלהם גם בגילאים מאוד מאוחרים, למרות שבתכלס הם סיימו את התפקיד שלהם כמודלים לחיקוי. תבינו, ההורים מביאים אתכם לנקודה מסוימת. מכאן והלאה, במידה והמטרות שלכם גדולות יותר מההישגים של ההורים שלכם, הם כבר לא רלוונטיים כמודל לחיקוי, הם לא רלוונטיים כגורם מייעץ. תלוי בתחום, כן, אני מדגיש. כי אם להורים שלכם יש זוגיות מדהימה, זה יהיה חכם להתייעץ איתם בנושאים שקשורים לזוגיות. אבל אם אתם יודעים שאתם רוצים להרוויח הרבה כסף, ולהורים שלכם אין הרבה כסף, במקרה הזה, העצות שלהם לא רלוונטיות. והעניין עם הורים הוא כזה, רובם הגדול לא יגיד לכם שהם כבר לא הגורם שאתם צריכים להתייעץ איתו. הם ימשיכו לחלק לכם תשובות כאילו העצות שלהם שוות זהב. עכשיו זה נובע מכמה דברים. קודם כל, כמו שאתם לא שחררתם את זה שההורים שלכם לא אלוהים, גם הם לא שחררו את זה שהם צריכים לספק לכם תשובות ולמלא לכם את כל הצרכים. לא משנה מה הגיל שלכם. הסיבה השנייה, חוסר מודעות. ההורים שלכם לא מודעים. הם לא מודעים לזה שהעצות שלהם לא רלוונטיות, במיוחד על התקופה של היום. ופה נכנסת האחריות שלכם. אתם צריכים להבין שזה המצב. ויום יבוא, וההורים שלכם, אני מאחל לכם שלא, אבל זה קורה המון, וההורים שלכם יצטרכו את העזרה שלכם. וכדי שתוכלו להיות במצב הזה, שבאמת תוכלו לעזור להם כשיגיע היום, אתם תהיו חייבים לקבל החלטות נכונות. ובגלל שאין מצב בעולם שכל ההחלטות שאתם תקבלו יהיו נכונות, אז אתם גם תהיו חייבים ללמוד מההחלטות שקיבלתם שהיו פחות טובות ולהסיק מהן מסקנות. וכמו שאני אומר לכם כל הזמן, מה שיכול לחסוך לכם את ההחלטות הפחות טובות האלה, ולחסוך לכם את הזמן, זה להתייעץ עם האנשים הנכונים. להתייעץ עם אנשים שכבר השיגו את המטרות שאתם רוצים להשיג. אני חוזר רגע למרצים. אחד הדברים שיקבעו כמה כסף אתם תרוויחו, הוא היכולת שלכם להגיד לא. למילה הזאת יש משקל מאוד מאוד כבד. לא לשריפת זמן מיותרת, דיברנו על זה בפרק הראשון של העונה הזאת, לא במסע ומתן, תחשבו על זה רגע, המילה לא, במסע ומתן. אם אתם לא יודעים להגיד לא, אין מסע ומתן. כי אתם פשוט תסכימו לכל דבר שיגידו לכם. זאת הסיבה שאנשים מהסוג המרצה משיגים הרבה פעמים עסקאות פחות טובות. למרות שבתכלס גם הם רוצים להשיג עסקה טובה. אבל אם זה במחיר של להפר את השקט, או חס וחלילה ליצור אי נעימות, או שאלוהים יעזור לנו להגיע למצב של ויכוח, הם יקרו את העסקה פחות טובה. המטרה שלהם לפני הכל זה שקט, שקט תעשייתי. למרות שאם המסע ומתן יהיה עבור מישהו אחר, גם אם מרצה מנהל פה את העסקה, אבל הוא מנהל אותה עבור מישהו אחר, סיכוי מאוד גדול שפתאום הוא גם ידע לשלוף ציפורניים. כי כמו שאמרתי לכם, הטובה של אחרים היא לפני הטובה שלהם. בגלל זה, אחת התחושות הנפוצות אצל אנשים מהסוג המרצה, אני בטוח שיש כאלה שמאזינים והזדהו, היא שהם עושים כל כך הרבה עבור אחרים, אבל הם לא מקבלים יחס דומה מהסביבה. אני רוצה שנמשיך להסתכל על זה מהפן העסקי. קריירה, אוקיי? על פניו, נראה שבן אדם כזה שמרצה את כולם, את החברים לעבודה, את המנהלים, את הבוסים, יקבל שכר יותר גבוה, יתברג בתפקידים יותר בכירים. אבל בפועל זה לא המצב. אנשים כאלה בדרך כלל יישארו על שכר זה הרבה הרבה מאוד זמן, כי הם לא מבקשים העלה, והסיכוי לקבל העלה כשלא מבקשים אותה הוא מאוד מאוד נמוך. מי מבקש העלה? אנשים מהסוג השני, הדוחפים נקרא להם. אלה האנשים שיגיעו למנהל שלהם או לבוס שלהם ויגידו לו, תראה, זה מה שאני עושה במסגרת התפקיד שלי, אני מאוד יעיל פה כי א' ב' ג' ובגלל זה מגיעה לי העלה או קידום. והאפשרויות שלי במידה ואני לא אקבל את זה הם דלת איבב. עכשיו, כמובן שזה מאוד רובוטי, וגם את זה צריך לדעת איך לבקש, אבל ככה זה עובד בגדול. ובן אדם מרצה ברוב המקרים, ימנע מהסיטואציה הזאת. עכשיו, לי חשוב להדגיש משהו. אני לא אומר שמי שמשתייך לסוג הראשון, לסוג המרצה, חייב לשנות את האופי שלו. ממש לא. זה שאתם רגישים לסביבה ורוצים להימנע מוויכוחים מיותרים, וטובתם של אחרים חשובה לכם, זה מדהים. אבל שימו לב שאתם לא קיצוניים ושאתם יודעים לעמוד על שלכם ולראות את טובתכם קודם כל. זה הכי חשוב. כנה לגבי הדוחפים. בן אדם שהוא מהסוג השני והוא קיצוני באופי ובהתנהגות שלו, זה בן אדם שהוא ככל הנראה אגואיסט מסריח וקשה לאהוב אחד כזה. אחד כזה יצטרך ללמוד כמה דברים מהסוג השני, מהמרצה. מהסיבה הפשוטה שהוא צריך להשתלב בחברה ולא להיות צנוע. אבל בגדול אני כרגע מדבר על המרצים כי זה הרוב הגדול של האוכלוסייה ועם כמה שינויים קטנים הם יוכלו לחיות חיים הרבה יותר פרודקטיביים ולהתקדם הרבה יותר מהר. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה קודם כל להבין ולהפנים שאתם באמת כאלה, מרצים. אחרי שהבנתם את זה אתם צריכים להכין רשימה עם כל המטרות שלכם, עם כל הדברים שאתם רוצים להשיג ואם ביצעתם משימות מהפרקים הקודמים כבר יש לכם רשימה כזו, במידה ולא עשיתם תכינו אחת. אחרי שהכנתם את הרשימה הזו, אתם צריכים להסתכל עליה טוב טוב ולהפנים טוב טוב, שאם אתם ממשיכים לנסות לרצות את כל העולם, הסיכוי שלכם להשיג את המטרות האלה, בהנחה ואלה מטרות שהן טיפה מעל ההישגים של הקהל הממוצע, הם קלושים. מאוד. אחרי שעשיתם את זה, אתם צריכים לחשוב עם עצמכם ולהחליט איזה תרחיש יותר כואב לכם. לחיות חיים שבהם אתם לא הולכים להגשים את היעדים והמטרות שלכם, שאתם עסוקים בלרצות אחרים, שככל הנראה אתם מנוצלים לא מעט ואתם חיים עם ההרגשה שציינתי קודם, שאתם נותנים כל כך הרבה לאחרים אבל לא מקבלים תמורה זהה, או התרחיש השני, שזה בעצם להתחיל לעמוד על שלכם, להתמודד עם הסביבה שלכם, להפסיק לקבל כמובן מאליו דברים שלא נראים לכם או שלא עושים לכם טוב, וכן, מעכשיו זה אומר שיש מצב לוויכוחים, שיש מצב לריבים, במיוחד אם הרגלתם את הסביבה שלכם במשך כל התקופה הזאת שאתם חיים, שאתם כאלה, ותרנים, מרצים, אני מכין אתכם, יהיה להם מאוד קשה לקבל את זה, ובצדק, כי פתאום אתם הופכים לפחות נוחים, וכבר אי אפשר לנצל אתכם, כי פתאום יש לכם דעה. וצריך להתייחס אליה. אלה האופציות. ויש לי הרגשה שאני כבר יודע מה אתם מעדיפים. את האופציה השנייה, מן הסתם. בתכלס כולם יבחרו את האופציה השנייה. כל עוד זה תיאורטי. כל עוד זה על הנייר. כי כמו שאמרתי בהתחלה, לאנשים מרצים, במיוחד הקיצוניים, יהיה מאוד קשה להפר את השקט עם הסביבה שלהם. הם יעשו הכל להימנע מוויכוחים. מבחינתם, ויכוח זה התרחיש הכי גרוע שקיים. תנו להם שקט. תנו להם לחיות. פה אני אשלח את האנשים האלה להגדיר את הפחד. נגענו בזה בעונה הקודמת. תתארו לעצמכם את התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות כתוצאה מזה שתתחילו לעמוד על שלכם ולדרוש דברים. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אחרי שעשיתם את זה, אני אזכיר לכם משהו. התרחיש הגרוע הזה הוא לא הולך להתממש. וככה אנחנו עובדים. אנחנו תמיד אוהבים להגזים עם הפחדים שלנו. וגם אם התרחיש הזה כן הולך להתממש. תנו לי להרגיע אתכם. אתם תמיד תוכלו לחזור להיות המרצים והמנוצלים שאתם היום. אוקיי? זה נשמע רע, אני יודע, אבל אין מה לעשות. במידה וזה המקרה, לא תהיה בעיה לחזור למצב הנוכחי. מבטיח לכם. עכשיו, דבר אחרון, תזכרו. אתם חייבים לדאוג לעצמכם יותר ממה שאתם דואגים לאחרים, או לפחות בצורה זהה. ואחד הדברים שיכולים לעזור לכם פה זה להתחיל להגיד את האמת. להתחיל להגיד דברים שמפריעים לכם. אם חרה לכם בעבודה מסיבה כזו או אחרת, תגידו את זה. לעצמכם. אחרי שאתם מבינים עם עצמכם מה גורם לכם להרגשה הזו, תטפלו בזה. אם זה השכר, אם זה הדרישות תפקיד, אם זה היחס, אתם תצטרכו להתחיל להתמודד עם אנשים ולדרוש דברים. גם כאן צריך לדעת איך ואפשר ללמוד את הדברים האלה, אבל אתם תצטרכו להתחיל לדבר. אני כן אגיד עוד משהו אחרון לפני שמסיימים, דווקא מהמקום הזה שאני כן הייתי ככה בעבר. אתם יכולים עכשיו להנהן עם הראש על כל מה שאמרתי ולהגיד נכון, הוא צודק, אני מכיר את זה, אני גם ככה, ולא לעשות כלום, זה הכי קל. אני מתאר לעצמי שזה גם מה שהרוב יעשו. או שאתם יכולים להתחיל להתמודד, כי בתכלס להימנע מהסיטואציות האלה של התמודדות ולהבליג ולשתוק זה הכי קל. עשיתם את זה יופי עד עכשיו, אתם אלופים בזה. וכן, לטווח הקצר זה משיג לכם שקט ומקום מאוד נוח. אבל לטווח הארוך אתם דופקים את עצמכם. מה זה חזק? אין לכם מושג אפילו כמה. וזהו חבר'ה, עד כאן הפרק להיום. באמת מקווה שתיקחו מפה לפחות משהו קטן ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.